מעין הקדמה כזאת, התבוננות בעניין המידות, שהמידות הטבעיות שיש באדם, לכולם יש ערך וכולם יש ברכה, ושהשכל מצד אחד צריך אומנם להנהיג אותם ולהוביל אותם, ולפעמים גם לזכך אותם, לתת להם גבולות, אבל מצד שני אסור לו לדכא אותם, לכווץ אותם, כי זה לא חפץ השם בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את הכוחות כדי שיהיה להם ביטוי, כדי שהם יפעלו את מה שהם צריכים לפעול. ועם אלה זה גם לא הולך. זה גם לא נכון, וזה גם לא עובד. כי ברגע שהם מנסים לדכא את הכוחות האלה, אז הם מתפרצים בצורה אפילו יותר חריפה. והבאנו לזה משל קצת מהעולם המדיני. כמו שרבי יהודה הלוי אומר, החסיד הוא המושל, הוא המלך שמנהיג את המדינה, אז ככה האדם מנהיג את כוחותיו. אז גם בהנהגת המדינה, ברור שהמלך מפעיל דיכוי יותר מדי, ביחס למה שהאזרחים מסוגלים לקבל, מה שהם מסוגלים לרצות, אז זה יכול להביא להתפוצצות. כמובן שגם פחות מדי. שאם אין הנהגה בכלל, אז יש אנרכיה. אז זה משל, באמת גם על מידות הנפש. ואפילו זה לא רק משל, אלא זה גוף המלך והשותפים לו בהנהגה, אפשר להגיד שם קצת כמו המוח של המדינה. והעם זה הכוחות. נהג לפי איזשהו הלכי רוח, איזשהו זרמים כאלה. אז היחס ביניהם זה לא רק משל טוב, באמת משל טוב. אלא גם כפשוטו אפילו. ולכן לפי זה, כיוון שבהשגחה אלוקית, מסדרי מסבב על מסיבות, אז הסתדר שיש עכשיו בעולם דמוקרטיות, וזה המדינות המתוקנות, שבהם אנשים יכולים לחיות הכי טוב, שאולי בעבר זה לא היה ככה. נשתנה. איך אנחנו יודעים שבעבר זה לא היה ככה? כי בעל התניה, בזמנו כשהייתה מלחמה בין הצרפתים לרוסים, פעם שברה סיפרת על המהפכה, עכשיו כמה שנים אחרי זה, נפוליון, הוא היה המהפכה בעצם משתלט על צרפת, והלך לכבוש את העולם, הגיע עד לרוסיה. ואז הייתה מלחמה בין רוסיה לבין צרפת. ובעצם הייתה מלחמה בין בעל התניה לבין שלושה אדמו"רים בפולין. של בעל התניה תמך ברוסים, שלושה אדמו"רים תמכו בפולנים וצרפתים, כן. התבלבלתי עם צרפת ופולין, כי האדמו"רים היו מפולין. אז מנחם מנדל מרימנוב, והחוזה מלובלין, ואני חושב שהרבי מקוזניצר גם, הם דווקא תמכו בנפוליון, כי חשבו שיהיה מזה גאולה לעם ישראל. ובעל התניה לא תמך בו. מה יהיה אם אני רוצה לקום ולהסתובב? טוב. אני רוצה אומץ. בכל אופן, אז יש, הייתה אז מלחמה. והמלחמה הזאת, אדמור הזקן תמך ברוסים. ממש לא מזמן ראיתי איגרת של אדמור האמצעי, בנו, שממש מספר את כל התהליך של המלחמה, ואדמור הזקן היה לו פרינציפ שבשום אופן לא יהיה אפילו לרגע אחד תחת שלטון הצרפתים, כי הצרפתים נכנסו לרוסיה וכבשו שטח גדול, אפילו כבשו את מוסקבה. אז אדמור הזקן ברח ביחד עם כל הרוסים, ולא היה מוכן אפילו שהצרפתים ייגעו בחפץ שלו. לקח את הכל, מה שלא נצטרך לקח, שרף. וכשהוא מתאר את המלחמה, אדמור האמצעי מתאר שהיה 15,000, נגיד, חיילים צרפתים, והיה כך וכך גיליונות שלנו. הוא לא אומר רוסים. האויב ואנחנו. האויב ואנחנו. עד כדי כך הוא הזדהה עם הרוסים בזמן המלחמה הזאת. אגב, אחרי המאסר שלו. עכשיו, מה הוא הסבר? אז הוא אמר, נגלה לו בראש שנה. במוסף של ראש שנה, התגלה לו, שאם נפוליון ישלוט, אז עם ישראל יתרחק מהקדוש ברוך הוא. כי הוא יביא את כל ההשכלה, הזכויות וכו'. ואם אדוננו הקיסר ירום הודו, ימשיך לשלוט, ימשיך ל... אז עם ישראל יזכור את אביו שבשמיים. ולכן יש עניין דווקא לתמוך בקיסר, ירום הודו, ולא בנפוליאון. אני רוצה להגיד, זה לא רק בגלל שהוא נתן פחות חופש, אלא גם בגלל שהקיסר והם פה מעלייתו, באמת האמינו. הם היו אנשים יותר דתיים. ונפוליאון הם כבר היו מהלך של השכלה ושל כפירה בעצם, מבחינת אמונה. אז הוא העדיף, אמר, יותר טוב לעם ישראל להיות ברוסיה, הצארית, מאשר בצרפת של תקופת האורות, מה שקוראים ההיסטוריונים. אבל האדמו"ר האחרון מלובביץ', אחרי שרדפו את הרייץ, והוא ביחד איתו יצא מרוסיה בחסדי השם, והתגלגל לאמריקה, אז ידוע שהיה קורא לאמריקה מלכות של חסד, ולרוסיה, כן? מלכות הרשע. ביטוי ציר הרשע זה לא... זה לא ביטוי מקורי של בוש, אלא זה של האדמו"ר... האדמו"ר מלובביץ'. נאמר לי, נשתנה פה פסק הלכה, שפעם היה טוב לעם ישראל להיות במדינה של מלכות, מדינת טליטרית קצת. ועכשיו טוב יותר לעם ישראל להיות במדינה חופשית. ככה הרבי מלובביץ' החליט. מסתבר שגם הרב חשב ככה. אבל את המציאות ההיסטורית, לא צריך להביא, זה עובדה. יותר אשר אומר, ההכרעה הייתה גם שזה כנראה משהו לא מקרי. אבל המציאות הפשוטה היא כזאת, שברוסיה הרבה שנים לא היה אפשר בכלל לחיות חיים יהודיים, ודווקא בארצות המערביות כן אפשר. ועד היום יחסית הרבה יותר אפשר, עם כל הקושי ועם כל ההתמודדות, הרבה יותר אפשר לחיות חיים יהודיים, טובים, מלאים, דווקא בארצות החופשיות. ממילא, אם ההנהגה השתנתה, וזו השגחה אלוקית, זה מסבב המסיבות. אם ככה השתנתה ההנהגה במדינות, אז כנראה שככה גם בכוחות האדם. יש שינוי יסוד של ההנהגה. שאם לפני כן היה עניין יותר של כבישה ושל שליטה גמורה בכוחות, כמו מלך כזה על העם, אז עכשיו יש מהלך של יותר לתת חופש. עכשיו, לא אנרכיה. צריך שלטון, צריך הנהגה. צריך מדינה, צריך משטרה. אבל זה כבר זה כמו, סוג אחר, כמו המדינה הזאת, שהרבה יותר מאפשרת יחסית. אז זה המקשר למה שאמרנו פעם קודמת. אז המידה הראשונה שרצו להתמודד איתה קצת זה עירה. ודווקא להתחיל בעירה, באומן הכי פשוט שלה. העירה זה הפחד. פחד זה אחד התחושות, אני חושב, החזקות שאדם מכיר. מבחינת העוצמות, לא יודע, כל המידות יש להם עוצמה, אבל הפחד הוא יכול להיות מאוד חזק, מאוד עוצמתי. אני בא אפילו על פחדים פשוטים, כן. לא מפחדים... עכשיו אפילו בדרך לפה, אני לא יודע, אולי בגלל הלימוד הזה, אז זה ככה, לפעמים אדם מתנסה במה שזה. נתתי לו בתור חציתי כביש, כיפה נפלה, אהבתי להרים, בינתיים המכונית שחשבתי שהיא רחוקה, היא קצת התקרבה והתקרבה. טוב, בסוף, הנה אני פה, אבל איזה רגע כזה ש... ממש של פחד. כלומר, זו תחושה מאוד חזקה, והיא מפעילה הרבה מאוד מההתנהגות שלנו. גם פחד ממשי, על הקיום. אם אדם ילך באמצע הלילה, פתאום יקפוץ איזה חתול. זאת אומרת, יותר גיבורים, יותר אמיצים, אבל הרבה אנשים, אתה לרגע אפילו שערות צמרות כזה, אפילו תגובה, אתה פתאום חש תגובה טבעית, אולי אפילו עוד לפני שאתה חושב. לפני שאתה חושב, אתה כבר ככה. אחר כך, נו, מה לעשות עכשיו? זה חתול, זה משהו יותר מסוכן מזה, פחות מסוכן. תחושה מאוד חזקה. ובדי, כל אחד מכיר. אפילו את הפחד הטבעי על הגוף. זה כאב לא מוכר, פתאום, הרבה יותר, כשאדם כואב לו משהו, זה כשזה מחלה, נגיד, זה כאב בטן, הוא מצוי, כל אחד בטח, חווה פעם. אז יותר ממה שזה כואב, זה מפחיד. עד שאתה מבין מה זה. רגע שאתה מבין מה זה, טוב, נרגעת. אבל אם אתה לא מבין מה זה, זה גם קצת מפחיד. מה זה? מה זה אומר? מה קרה פה? מה יקרה עוד מעט? לפעמים מפחדים שהכאב יהיה עוד יותר גדול. לפעמים אדם קצת יותר מודע, מפחד אפילו אולי זה סמן איזה משהו, חס ושלום, איזה מחל. אבל פחד הוא דבר מאוד חזק. וגם כשאנחנו לא מרגישים אותו, אנחנו עושים המון דברים בעצם כדי להימנע מדברים שפוגעים בנו. בסופו של דבר, הכוח המניע הבסיסי זה התחושה הזאת. צריך לשמור על החיים, אבל שיש איזה, ממש, זה באינסטינקט. זה ממש יושב. עכשיו, לא רק פחד גופני יש, יש גם פחד נפשי. כן, אדם נורא יכול לחשוש מה יגידו עליי, איך יתייחסו אליי. הנה. תארו. ולפעמים, פה כולם כל הזמן הגיעו בזמן, אני הגעתי מוקדם, אבל לפעמים נגיד מישהו מגיע לשיעור קצת אחרי. תלוי גם את האווירה וכו', אבל יש איזה רגע או שניים ככה בכניסה, כל המבטים יהיו עליי, מה יחשבו עליי, איך המרצה או מורה או הרב, כן, יש איזה פחד כזה. וכן דברים יותר משמעותיים, כן? אדם, הרמב"ם אומר שאדם יכול להימנע מהגדול שבעבירות. משתמע במילה בושה, אבל בעצם זה גם סוג של פחד. שם העירות, או שם הדברים האלה יחשפו. אז זה דבר מאוד חזק. עכשיו, בדרך כלל, אני אגיד משהו קודם כל מהתחושה שלנו, אפילו שואל שאלה, אתכם, אתם אוהבים את הפחד? יש רגש כזה. אוהבים אותו? מה? מה התחושה הפשוטה כלפי הפחד? מה? לא, נכון? אם היה אפשר לוותר, ההיגיון אומר שיש בזה ערך, אבל ההרגשה, נכון? זה משהו מעיק. מפחיד, כמו שאמרת. פחד מפחיד, שימו לב, על כל מידע אפשר להגיד שהיא עושה את מה שהיא, כן? אהבה היא, אנחנו אוהבים לאהוב, כן, אוהבים את האהבה. הפחד אנחנו מפחדים. ראיתי לא מזמן, שהוא אומר שזה זה, באמת הפחד הכי עמוק, זה פחד מהפחד. לפעמים אדם מפחד, ואז הוא מפחד מהפחד. כן, ואז זה כבר חרדה כזאת. אז צריך להגיד לך, לעצמך לפעמים, מה יש? מה רע לפחד? פחד! שורים היום, תהיה עם זה, פחד. אבל יש לנו איזו הרגשה של מועקה. עכשיו גם עבודת השם, ישירת שמיים, ישירת העונש. עכשיו עשיתי זה, אנחנו לפחות בדור שלנו, שוב בדורות ההם, שגם הנהגה הכללית הייתה יותר חד משמעית, יותר של יראה. אז אנשים, בסדר, איך העולם עובד. היום אנחנו כאילו לא אוהבים את זה. ואנו חפש, תדבר איתנו על אהבה, תגיד לנו כמה התורה משמחת. אל תפחיד אותנו. הרב אמנון יצחק, גם גר בשכנותינו, לא רחוק, כמה רחובות ליד ברמת גן. לא שאנחנו לא בשיטתו, אבל יש לו הרבה זכויות. הוא בין השאר מספר לאנשים על גיהינום, כן. אז אנשים, בבית המדרש שלנו, מה אתה מפחיד את האנשים? מה אתה מפחיד את האנשים? תראה להם כמה התורה שמחה, כמה מרוממת. גם על זה מדבר. אבל לא, מה אתה מפחיד? קשה לנו עם העניין הזה. וזה גם נוגע לאלול. כי אלול בעצם, זה הכנה לראש שנה. מה זה ראש שנה? עימת הדין. ימים נוראים. כך הם נקראים, ימים נוראים, משהו נראה. והדבר הכי בסיסי זה ימת הדין, כי השם בא לשפוט את הארץ, מפחדים מהמשפט. וכל התחושה של אלול, שכל הדורות הייתה עמוקה אצל האנשים, אצל היהודים, זה אלול, כן, רק מספיק היה להגיד את כל אחד מהגדולים שמתאר את הזיכרון הזה של ימי ילדותו, שרק אמרו אלול, כבר היה שערות צמרות, כבר היה את ההתרגשות הזאת, את הזעזוע הזה, את הפחד הזה. וכל הסליחות ממילא, כל התשובה, והתפילה, והצדקה, הכל סביב הכוח המניע הראשון, עימת הדין. אבל מצד שני, כאילו יש איזה מועקה מהעניין הזה. בדור שלנו, אנחנו קצת לא רוצים לפחד יותר מדי. באמת אומרים, מהשם זו נולד בחי באלול, אין בגלל מהאדמו"ר הזקן. אז אומרים שהוא בא להכניס חיות באלול. לכן נולד בחי באלול. זה כנגד האווירה יותר מדי מקובצת ומשותקת, שנובעת מהפחד, להכניס חיות באלון. אבל מה בכל אופן? ואז אני אומר, אולי אני קצת מקדים את המאוחר, כי אולי אפילו כשאני הייתי בשנה ב', נכון? כשהייתי בשנה ב', אז התענגתי מאוד לשמוע את הדרשות, שראש השנה זה לא רק פחד. זה לא רק ימים נוראים. זה לא רק פחד מהמשפט, זה הרבה יותר מזה, זה משהו חיובי, זה הקדוש ברוך הוא מולך, זה זוכר אותנו, פוקד אותנו. מתוך זה יש גם דין, אבל לא רק פחד. והיה שמחה גדולה בהבנה הזאת, וזה נכון, גם עכשיו זה משמח. אחר כך עבר עוד זמן, אמרתי, כל הכיף זה שאתה מרגיש באופן בסיסי את התחושה של היראה, ואז אומר, אבל זה יותר עמוק, זה יותר מתוק. אבל אם אתה כבר כל כך אינטקת את זה, כל כך זה נהיה רק טוב ומשמח, אז זה כאילו כבר, נכון, משהו מהמתח הזה, של ימים נוראים, אם אנחנו נוותר עליו לגמרי, אז זה כבר לא יהיה זה בכלל, כן? אז זה סוכות, כאילו, גם סוכות זה יהיה זה. אז פורים בעצם, לא יודע, זה פסח. רוצים להרגיש קצת ראש השנה, קצת ראש השונה, כן? רוצים להרגיש קצת... זה חלק מהמתיקות של ראש השנה, שהוא גם קצת... נכון? אם אתה תוציא את זה לגמרי, אז... אז כאילו זה מתעדה, אז מה עשינו? סתם משהו נחמד כזה. טוב, זה ככה איזה... זה מה מהתחושות, מאיזושהי התבוננות. אני רוצה לראות אולי איזה מאמר מדברי חז"ל, איזה פסקה או שתיים מהרב, שאמת מבאר את ה... כמה חשוב הפחד. כמה חשובה העירה. אמר יש לה כשמי דכתיב, והיה אמונת איתך חוסן ישועות חוכמת ודעת. אמונה זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזקין, חוכמה זה סדר קודשים, ודעת זה סדר טהרות. כל התורה, כל המדרגות של התורה, תיקון הארץ, תיקון הזמן, תיקון המשפחה, תיקון האדם והחברה, תיקון הקודש והמקדש. ואפילו אחי, יראת השם מאוצרו. אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נשאת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בבריאה ורבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, אני רואה שזה אפילו פשט שהמהר"ל אומר את זה, שיש הקבלה בין סדרי הש"ס, ועוד יותר הפסוק אפילו, לדברים שמוזכרים שאדם נידון עליהם. כן, הם, נסעת ונתת באמונה, זה אמונה. קבעת עיתים לתורה, זה איתך. עסקת בפריאה ובריאה, זה חושן, שזה סדר נשים. ציפית לישוע, זה ישועות. פלפלת בחוכמה, זה חוכמה. האמנת בדבר מתוך דבר, זה דעת. כן? זה עוד דרשה בעצם של הפסוק. ואפילו אחי, האם אדם עשה את כל זה כראוי, בנה את כל השיעור קומה שלו כראוי, יראת השם מאוצרו אין, היא לא לא. משל האדם שאמר לשלוחו, עלה לי כור חיטים לעלייה. הלך ואילה לו. אמר לו, הרבת לי בהם קו חומתון. אמר לו, לאו. אמר לו, מוטב אם לא אליטה. אז כל הדברים הגדולים האלה, אם יראת השם מלווה אותם טוב, ואם לא מוטב, אם לא אליטה. עכשיו, מה זה יראת השם? עוד שבהקשרים אחרים, אנחנו נביא מדברי הרב, ודברי הרב עצמו, לפעמים יראת השם זה משהו יותר כללי. זה כל היחס של האמונה, זה כל העמדה מול הקדוש ברוך הוא. אז זה ברור שיראת שמיים זה יסוד הכל. עול מלכות שמיים, בלי עול מלכות שמיים, אז מה טעם להכל? אבל... אפשר לפרש, במיוחד לפי המינונים. הרי מה שנומדים כאן, משל הוא מאוד מעניין, נכון? מצד אחד כתוב שזה נורא חשוב. יש כור חיטין ויש קו חומתין. שהקו חומתין האלה הם שומרים, נכון? זה חומר כזה ששומר על החיטין. אז בלי הקו חומתין זה לא שווה כלום. אבל מצד שני, כמה יחס בין כור לקו? מה? 180. 1 חלקי 180. יפה. זה הנפש החיים, שמתווכח עם החסידות, מתרחס גם לגמרה הזאת. גם נותן בפירוש, שחסידים אמרו שצריך להתעורר בעירת השם, שהלימוד תורה לא יהיה סתם לימוד של שכל, אבל שיהיה גם דביקות. על א' הוא אומר שזה לא נכון. שהדביקות שאתה מרגיש, זה אף פעם לא יהיה כמו הדביקות שיש לך כשאתה לומד. השכל זה דבר יותר עליון. זה ויכוח אחד שיש לו איתה. ויכוח שני הוא אומר, בסדר, זה לא חשוב, אני מסכים. כי אם זה מנותק, זה בעיה. כלומר, הלימוד יותר גדול, אבל ברור שצריך שיהיה ברקע יראת שמיים. אז הוא אומר, מדי פעם צריך להתעורר. כמו שכתוב בגמרא, בלי קו חומתין זה לא זה. כמה להתעורר? או אולי משם חשבון או שבלי קשר. כמה להתעורר, הוא אומר? 5 דקות, עלי כמה שעות? כל היום. מלי, ל-16 שעות. זה מתאים? 12 כפול 16 זה 180. לא זוכר עכשיו.
יראת השם שלו, 5 דקות,
נספיק
לכל
היום. יראת השם של מי? של נפש החיים. תן את זה כעצה לכולם. מה זה חשבון? 1 דקה ל-3 שעות? אתה בגלל 180. וזה גם 5 דקות של 16 שעות, זה אותו דבר? זה 15 שעות. 5 דקות ל-15 שעות. יפה, הנה. מה זה חשבון בסתר? אז אומר, פעם ב-16 שעות, תעצור לרגע. כאילו לא כל הזמן, רק ללמוד. פעם ב-16 שעות, לעצור. להתבונן 5 דקות דירת שמיים, ולהמשיך ללמוד. תלמיד הגר"א. נראה את הסיפור של הנציב. אמא שלו הייתה חולה. הייתה אישה חשובה מאוד, אמא של הנציב. אז ביקשו ממנו לעשות תפילה בישיבה בשביל זה. אמר, מה פתאום, נפסיק את הלימוד? אין דבר כזה. בוולוז'י. אמרו חייבים וזה, בכוח נפש. בכל אופן, תפילה, בסדר, 5 דקות. עסקים 5 דקות, אולי יסתמך על איזה אפילו סבו, נפש החיים. 5 דקות, יעצרו ויגידו את כמה פרקי תהילים, וזהו, לא יותר, בשום אופן לא. טוב. 5 דקות פעלו, ובאמת, היה שאתה תשמע, התרפא, אז אמרו לו הרב, רואה, שבגלל שאנחנו התפללנו, אז היא התרפא. באמת, בגלל שהתפללתם רק 5 דקות, בגלל זה התרפא. זה הסיפור כזה. לא, אפשר נמרא להגיד את זה לא בחדות כל כך, אפשר להגיד בלה שהתפללתם, אבל רק 5 דקות. זה שזה היה במינון הנכון. טוב. אז כך הוא אומר, זה יראת שמיים. באמת, כבר לפי דבריו רואים, יראת שמיים פה זה לא כהיחס הכולל, היסודי של האדם לקדוש ברוך הוא. זה ברור שזה לא רק קו חומתין, זה מרכיב את הכל. יכול להיות שזה איכות שהיא קטנה במראה שלה, אבל היא, לא יודע אם היה מתואר ככה בקו חומתין. זה יסוד הכל. אבל פה, כמו שגם נפש החיים מתכוון, זה ההתעוררות של יראת שמיים. תחשת הרגש של יראת שמיים. זה קו חומתין, זה חשוב מאוד, שלא רק יהיה מחשבות על יראת שמיים, שיהיה גם רגש כזה. אבל זה מספיק מינון מאוד מסוים. טוב, זה הפירוש של נפש החיים. הרב אומר פה עוד פירוש, שממילא זה, ממילא זה עוד פירוש במאמר חז"ל. מאיפה הרב? פחדתי מהשאלה הזאת. יש לנו את 8 קבצים על המחשב, אז זה לקוח משם. אני חושב שזה גם הופיע חלק מזה באורות הקודש ד'. יכולתי לחפש שם על המחשב היום. הכל אפשר למצוא ככה. היום לאסוף ידיעות זה קל, החוכמה היא לסנן אותם. זה המשימה. גם לקחתם ללב. טוב. אומר הרב, אם יש מחשב, אז אפשר למצוא במחשב. יש גם עוד, יש לכם את המפתח שיוציא בועז אופן? בועז אופן. מפתח יפה על כתבי הראיה. אני חושב שבעירת העונש שם זה יהיה. עירת העונש. אני מקווה שיש לו ערך כזה. אני חושב שיש כזה. אומר הרב, לא נעקור את היסוד הגס של עירת העונש מקרב הגות רוחנו. אף על פי שרק בתחתיתה יותר שפלה של שדרת הרוח הוא יושב, וצריך הוא רק שם לקחת את מקומו. אבל שמרים הללו מאמצים הם את הכוח של היין המעולה ביותם שוכנים בתחתיתו. זה נראה את העונש, אומר זה יסוד גס. אני מקודם אמרתי ביקורת בהרגשה. הרב אומר גם ביקורת מוסרית קצת. נראה את העונש מופרזת זה משהו נמוך בעצם. למה? מה הבעיה בעצם בירת העונש? למה הרב אומר זה גס? מה, יראת העונש? זה בעצם סוג של... זה אחד מהענפים של יראת שמיים. מה, למה הוא קוראים לזה זה גס? מה אתם אומרים? למה זה... למה זה יסוד גס?
זה אגואיסט?
כן, נכון. מה אדם פוחד? פוחד על עצמו בעצם. אני אוסיף ולומר שיש בזה גם הגשמה הרבה פעמים. שכאילו מתאר את הקדוש ברוך הוא בתור איזה... מין מישהו שיש איתו יחסים כזה של... כמו מלך כזה, תקיף. גם לפעמים ככה, מין סיור כזה של השגחה כזאת. המאמרים אחרים קצת אומר את זה, שחלק מהמשבר של האמונה של דורנו, זה שאנשים לא היו מוכנים לצייר את הציור הזה, ככה לצייר את המושג האלוקי. דמות כזאת נוקשה. שאבותיהם, אבותיהם, זה אחד הדעת. שאולי לפעמים אפשר להגיד את זה כביקורת, אבל במידה מסוימת זה גם יותר משל לבקר, צריך להתאבל על זה. שאבותיהם ורבותיהם של אותם בני דור שהתרחקו מהאמונה בתקופתו של הרב, הם בסך הכל היה להם כוונה טובה. רצו לחנך את הילדים שלהם מיראת שמיים. הם עשו מה שלימדו אותם. אז הם דיברו איתם על גין, או בשכר ועונש וזה. וזה מתוך רצינות ומכל הלב והכל. והדור שגדל באותם זמנים, וגם היום הרבה, זה הרוח הכללית בעצם, לא היה מוכן לשמוע את זה. זה מה שאיק עליו. אז יש כאלה, הצליחו. נתגבר על זה. מה שבעצם, מה התהליך שקורה כאן בתוך הפסקה. יש כאלה שזה... פוצצו מזה. צער גדול, כן. וקשה להאשים אותם. כי הם עשו את מה שהם, עם הניסיון שלהם ראו שזה עובד, שזה טוב. אז מה זה, נגיד לי שלפני 100-150 שנה זה קרה בכל מיני ארצות, ושאצל הרבה מאלה שבאו מארצות המזרח, זה קרה אפילו בדור הזה. הרבה פעמים הדור של האבא, ואפילו של הסבא, מאוד היה, לא יודע מה השפה של תנועת המוסר של בוסן זלנטר, אבל גם שפה מאוד... של יראה, של משמעת, של איזה... ככה גידלו אותו, והוא גדל טוב. הוא גדל מצוין, והוא מעביר את זה לבן, אבל הבן נמצא כבר בעולם אחר. לא מוכן לשמוע את זה. ובעיניים של הדור הזה, שכבר המחשבה שלו התרחבה, כן, זה הלימוד זכות על הדור, אז זה גם נתפס כהגשמה מסוימת. כן, מן הקטנה של הדמות, של הציור, של המושג האלוקי. אבל יותר נכון מה שאתה הערת, הנקודה הזאת של ה... בעצם אדם דואג לעצמו. אז הוא בתחתית סדרת הרוח, אומר הרב על שמרים הללו מאמצים את הכוח של היין המועלה ביותם שוכנים בתכניתו. עניינו מתדמים לשכלול היצירה. הצרות והרעות שבעולם, הפורענויות והעלבונות, עם כל מה שאנחנו לוחמים נגדם, עם כל מה שאנו כואבים על ידם. עכשיו הרב מדבר לא רק על יראה שיש בכל אדם ואדם, ועל היראה שיש בעולם בכלל, על הצער שיש בעולם, על הדברים הכואבים והמעיקים. נראה עם כל זה שוודאי אנחנו נחמים בזה, יכולנו לבטל, היינו מבטלים, אנחנו כואבים מזה. אבל מצד שני לדעת זה מלך של העולם. כמה שזה כואב, זה דוחף את האדם ואת העולם קדימה. המחשבות זה ציורים הללו שהם יסוד יראת העונש. כמובן יש קשר בין הדברים, זה שיש פורענויות וצרות, זה גוף ה... החשבון נפש של יראת העונש, שאדם אומר לעצמו שניחה בדרך השם וכו', אז יש יותר סייעתא דשמיא, חס וחלילה אדם עוזב את דרך השם. אז עלול להיות ראוי לפורענות. המחשבות וציורים הללו שמיסוד יראת העונש ביותם מוגדרים בגדריהם, ממוזגים ומשוערים, אינם מרמים את האור האצילות שבנשמה. מיישבים את החיים, ממלאים אותנו תוכן רציני, הרואה להיות ליסוד נכון בבניין החברה יותר מאושרה. אומר, הציורים האלה של יראת העונש, שהם במינון הנכון, הם בסופו של דבר בונים את הקומות הכי גבוהות. אומרים, זה הקומה הכי נמוכה, זה בונה את הקומות הכי גבוהות. צדק דווקא ביטוי אחד, אומר, זה מעלים אותנו, מעלים אותם, אותנו, תוכן רציני. שאלה לשונית, עם המילה רציני שימשה באותה משמעות כמו היום. אבל בכל אופן כך נסביר. למה זה כל כך חשוב, יראת העונש? אני אולי אציע הצעה, שזה אולי, אב המינה הפשוטה. יראת העונש חשוב מאוד. על ידי זה אדם נזהר מהרע ובוחר בטוב. ואדם שיש לו תפיסה כזאת, לא יכול להיות נכון, ילד, הרי ילד יש לו יראת העונש לא רק מהקדוש ברוך הוא, מאבא שלו, מאמא שלו, באיזה רמה זה נצרך. אז גם אדם שהוא בשלב מסוים, בשלב ראשוני יותר של ההתפתחות שלו, אז הוא צריך את זה. כי זה מועיל. זה גם נכון, אבל זה מועיל. זה קצת ציור שהוא לא נשמע כזה, נכון? אבל הוא לא מלמוד אדם וקיים מצוות, גם שלא נשמע. אבל אחרי שהוא התקדם, הוא מבין גדולת השם, ואמת השם לעולם, וחשיבות התורה, ונועם התורה, אז מי צריך יראת העונש? זה טוב אולי לזמן מסוים. אבל אחרי זה, בוא נשאיר את זה מאחורינו. בכלל לא צריך את הרגש הזה. בכלל, אפילו קור טוב ממנו. מה אתם אומרים? למה לא באמת? בוא נגיד, זה טוב לאנשים, לכל אחד בשלב מסוים, אבל לאנשים שהם באמת יותר בתפיסה כזאת, פשוטה יותר. אבל מי שכבר יותר הרים אותו, הרמב״ם אפילו קצת אפשר להבין אולי ממנו הלך כזה, שהוא מדבר על החינוך, נכון? איך משכנעים את הילד ללמוד, מקדמה לחלק. לא מתחילה נותנים לו איזה משהו לאכול, תמורת הלימון, אחר כך אתה מפותח, אז אולי הוא רוצה איזשהו ספר, אחר כך, לא זוכר מה קודם, כסף או ספר, אבל נראה לי שכסף שם מופיע למעלה, למרות שבינינו הוא מאוס, אבל כי זה הכי מופשט, לעשות משהו בשביל כסף, כי ילד לא מבין מה זה כסף, תן לו משהו מוחשי, אז הרם בסוף מגיע למעות, ואחרי זה מבטיחים לו שיכבדו אותו, ובסוף, כי זה האמת, באמת, וזה הרמה מתאר, זה התהליך. אז כשהוא מגיע לזה שזה האמת, אז הוא כבר לא צריך שיבטיחו לו כסף, אוכל וכו'. לא צריך שיבטיחו כסף, אוכל, כל דבר אשר ישאחו. הוא יודע שזה האמת. מה הוא צריך את הרמה הזאת הקודמת? ככה משהו ברמה. שזה התהליך. ולא טוב שישאר מקודם. מה? זה אהבה, זה פשוט, זה אותו פרינציפ, רק זה מישהו שזה איש מקל וגזר, כמו שאומרים היום. אז הרמב״ם דיבר על הגזר. אפשר לצרף אליו את המקל, אבל זה אותו יסוד. יראת העונש זה ודאי מתחבר ביחד עם אהבת השכר. נכון, זה שתי מידות, יראה ואהבה. מסכים? אנחנו נראים על המקום המאוד ראשוני שלהם. אדם כאילו דואג, רוצה להרוויח, מפחד להפסיד. אז ברמב״ם משמע שהאהבה הנמוכה היא טובה לשלב ראשון. מסתום, אם הרמב״ם היה מדבר על אנשים, נכון? איך נחנכים? נחנך את הילד. התחלה, אני אתן לו מכות. לא, אגב, לא בטוח שזה טוב, כן? אולי זה לא טוב. אבל נגיד, תן לו מכות. אחר כך אומרים לו שאם זה, אז הוא לא יוכל לתת אחרי צורם לשחק. ויותר ילד, יותר גדול. אחר כך אומרים לו, אל תיקחו מזה שום דבר למעשה, אני רק מבשיל הדוגמה. אפשר ללכת בדרך של הרמב״ם. עדיף עם הדברים הטובים. אחר כך, אני יודע, אומרים לו שאיזה דבר יקר בעיניו שהוא יפסיד, איזה ספר שהוא רוצה, אז ידחו, לא יקנו לו עכשיו, רק בעוד שבוע. אחר כך את החברות עם האבא. מתבייש להגיד את הדוגמאות. בכל אופן, אבל הכוונה, גם שם הוא תלך יותר ויותר גבוה, עד שבסוף הוא יגיע לזה שזה אמיתי. למה צריך את את השלב הראשון? את השלב הראשון נשאיר מאחורינו. ופה, בפסקה הזאת, הרב אומר שלא. מה אתם אומרים? כאילו מה...
אבל זה
אתה אומר, בלי יראה, אם נחנך רק לאהבת השם, זה הכוונה שלך, אם נחנך רק לאהבת השם, בלי יראה, אז עלולים דברים אחרים להתגבר עליה? זה כוונתך? סברה טובת, או הייתי אומר תועלתית, כן? שעם כל הכבוד לזה שאדם אולי הגיע לרמה יותר גבוהה, אבל עדיין יש פיתויים, שהפיתויים האלה מול האידיאולוגיות הם יכולים להתגבר, אבל מול הפחד הממשי שמשהו יקרה, זה יותר חזק מהפיתויים. סברה טובה. הבנה בנפש האדם. מה?
היה הרמב"ם באמת רק לחברה ולא ליחידים.
מי הרמב"ם?
הרב, כאן.
הרב. שאולי יחיד לא צריך את זה.
חברה שלמה לא יכולה להסתכל על אהבה, כי לא כולם יגיעו לעבודה.
אבל יחידים אולי כן. יכולים להיות בעירת רוממות. רציתי להגיד כבר...
אני אומר שבשביל... הוא מביא את הזוהר, שאומר שבשביל שהמצווה תעלה למעלה, צריך גם עירה כמו רוב, צריך גם עירה כמו... שתי כנפיים, גם עירה וגם אהבה. אי אפשר רק את זה או רק את זה.
רק אני אסביר את עצמי, זו אולי גם תשובה להערה שלך. אני לא באתי להפר יראה חלילה. יראת העונש, על זה הדיון. לא שלא יראה. הרגשה של נוראות השם, במובן של הכבוד הגדול וכו'. כן, אבל לא יראת העונש. בלי הממד הגס הזה, שאדם כאילו דואג לעצמו. בוא, את זה נוריד. היראה הזאת, לא צריך ממנה קו חומתין. היראה הגדולה, שיהיה ממנה קור, מה הבעיה? כן? היראה הזאת, הקטנה הזאת, הילדותית אפילו. אולי, אני אומר, אולי זה יכול להיות שהרמב"ם סובר ככה, מה שאמרתי עכשיו. יכול להיות שהרמב"ם סובר, שמי שיתקדם, אולי הרמב"ם יגיד לחברה זה חשוב, אבל לאדם שיתקדם לא צריך את זה. אבל הרב אומר שכן. וזה גם פשט שלו בגמרא הזאת. בלי זה הכל נופל. זה היסוד, זה השמרים. מחזיק את הכל. אני משתמש במילה רציני. בלי זה זה לא רציני. יש משהו בפחד היסודי, כמהי אפילו הראשוני, שאותך את הרגשה, תשמע, הדבר הזה, זה לא משחק. זה לא נחמד רק. זה עניין של חיים או מוות. אין משהו יותר חזק מהתחושה הזאת, כן? אז ככה לדעת, יראת העונש, בסופו של דבר נוגעת לזה. האדם מפחד על החיים שלו. אז נכון שלפחד על החיים, שזה יהיה הדבר שמניע כל הזמן, זה לא טוב. אפילו ברמה האנושית, לא רק בעבודת השם. אדם פועל רק מתוך שפחד על החיים, הוא יהיה משותק. הוא יעבוד בהיסטריה. יותר מדי יראה, כן? יש פה דגש שגם צריך שזה יהיה במינון מסוים. אם זה יותר מדי, שתי קצוות. או זה משתק, הוא לא עושה כלום מרוב פחד, או שהוא היסטרי. שהוא טיל בחנות חרסינה. מזיז, דרץ, אבל לא יעיל, לא עושה שום דבר לתועלת. אז יותר מדי זה ודאי לא טוב. אני חושב שאנחנו מבינים גם שיותר מדי זה לא טוב. הסברה שלנו, הלב שלנו, תשים קצת יותר מדי מהמינון, אנחנו... האם בכלל שאלנו הרגע? אבל בלי קצת יותר מהמינון, לא טוב. אבל בכלל בלי, אז משהו בכל התחושה הבסיסית, הכמעט אינסטינקטיבית של הדברים, נאבד. אז זה נהיה רעיון יפה, גדול, חשוב ונחמד, אבל זה לא נוגע לדכדוכה של נפש, זה לא נוגע לתאום הנפש. וזה דווקא יראת העונש, זה הקורטוב הזה, הקו חומתי. וכל האצילות בנויה על זה. כי זה נותן, אני חוזר לדוגמה שפתחנו בה, ראש השנה. נכון, זה מלך, זה מופת מלכות השם, זה לא רק אני פה עכשיו דואג למה, כמה... לא, אני אגיד לכם משהו מהניסיון, נכון, ב-35 מעריב. צריך לסיים גם קצת לפני, נכון? 3 דקות. אז אני אגיד לכם רק משהו מהניסיון, שהעירת העון, נגיד, תמיד מספרי מוסר, לוהגים על יהודים, ספני לפרנסה. אני אוכל לומר, שבחור ישיבה, הלהג הזה מאוד מובן. אבל מי שכבר נכנס בעול הפרנסה, ואתה מוטרד מכל מיני דברים, אז זה גם, זה לא דבר של מה בכך. יסתדר או לא יסתדר, יהיה אוברדרפט או שלא יהיה אוברדרפט, אותו יהיה מתוקן או מקולקל, אחרונת כביסה תעבוד או לא תעבוד, שלם חשבון מים מופקע או לא, זה כל דבר מטריד. גם על זה, זה אכפת לבן אדם, לא יכול להתעלם מזה, המשפחה שלו יכול להיות תלויה בזה. אז ראש השנה זה אימת הדין. אני אומר, אבל... אז נכון, מחליטים כמה, כל מזונותיו קצובים ראש השנה, והחיים עצמה, ומה שאומרים תענה תוקף וכו'. זה לא רק זה אנחנו אומרים, יותר מזה. זה לא רק אתה נידון שמה לכל הצרכיך הגשמיים. אלא מה הופעת מלכות השם, גדולתו, רוממותו, שפע חדש לכל העולם וכו'. אבל, בלי שיהיה גם התחושה הזאת של אימת הדין, אז כמו שדיברנו פה בהתחלה, משהו בכל הטעם, בכל העוצמה, בכל הממשות של הדברים, נאבד. כשיש נוכחות אלוקית, יש עירה, אומר הרמח"ל. כמה שיש יותר נוכחות, יש יותר עירה. אדם שלא מרגיש עירת שמיים, כי הוא לא מרגיש שהוא עומד מול מציאות. מי שלא מרגיש עירת העונש, סימן שלא מרגיש מספיק חזק את המציאות הזאת. הרי עובדה שדברים גשמיים מפחידים אותנו. כשיש משהו שהוא לא בא מעניינים של תורה ועבודה. למה? כי זה חזק, זה מציאותי. כשיש עירת העונש, מה שמרגישים, זה לא רק גדול ויפה ונכון, זה מציאותי. וזה גם נותן את הטעם. אחרת כל הגודל הזה הוא... כל האצילות מתברכת מזה. כל הראש השונה, כל היופי שבו, כל האדר שבו, שבדי שזה העיקר. הוא מקבל את התבלין מהיראה הזאת, מהאימת הדין שיש ביחד מראש השנה. אני רק קורא, כי קורתית הביקורה, אומר פה הרב בהמשך הפסקה, שזה נראה ממש רומז למאמר חז"ל, נכון? קור, כנראה שקורתית, אז זה, אולי זה קור טוב, אולי זה קו, ודאי שעמד לנגד עיניו, דברי חז"ל, וכך פירש אותם, נזכה באמת ליראת השם, ומתוך זה לנועם השם, כמו שמסיים פה.